שלום, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל חג הפורים, ואנחנו נקרא קטעים נבחרים מתוך המקורות. את חומר הלימוד ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kav.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור. אנחנו נתחיל בקטע הראשון שלנו, בנושא למה אסתר אמרה למרדכי לכנוס את היהודים בשושן דווקא, זה מתוך כתבי רבש כר ג' מאמר גילוי הסתרה. שוב, למה אסתר אמרה למרדכי לכנוס את היהודים בשושן דווקא?
שבכל היתר מקומות לא היה חיוב, אלא רק דווקא בשושן הבירה. אבל הרי היהודים היו מפוזרים בכל 127 מדינות. בבקשה.
אסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו. ובכן, אבוא אל המלך, אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויש לשאול, מדוע דווקא הנמצאים בשושן, הלא היו יהודים גם בפרס וגם במדי? ולמה אמרה כנוס דווקא בשושן? וכדי להבין זה, צריכים לדעת שאסתר הכוונה על מלכות. כשחזל אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אולם, יש להבין שעניין אסתר הוא בדבר שהאדם רוצה לראות או להבין, ואינו רואה ואינו מבין. ואז שייך לומר שם שנסתר ממנו. ולא עוד, אלא ששיעור הסתרה נמדד לפי הצורך של הידיעה. לכן, בדבר שאין לאדם צורך לידיעה בכלל, אצל אדם הזה לא שייך לומר שהוא סובל מהסתרה. והיות שהמלכות שמיים היא למעלה מהדעת, לכן כל אחד סובל מהסתרה. אבל לאלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, אצלם ההסתרה יותר גדולה, היות שיש להם צורך יותר גדול לידיעה, מסיבת שכל פעם שואל הגוף, מה העבודה הזאת לכם? נמצא, השאלה הזאת מובנת תמיד לפי מה שהאדם רוצה להיות כולו לשם שמיים. והתשובה להשאלה היא, הקה את שיניו. וזצ"ל אמר, מלכות נקרא שושנה. כמו שכתוב, כשושנה בין החוכים. וזה נקרא שושן. לפי זה יש להבחין בין היהודים הנמצאים בשושן, לבין היהודים הנמצאים בפרס ומדי. פרס זה לחצאין, לשון פרס. בשחרית ופרס בין הארבעים, שהם בבחינת כל המשתתף שם שמיים הוא דבר אחר, כלומר, לא צריכים לעשות הכל שמיים, הכל לשם שמיים, אלא חצי ליצר הרע וחצי ליצר הטוב. ומדי נקרא מלשון די, מי שאמר לעולמו די ולא תתפשט. זאת אומרת, זה שיש לו יראת שמיים ותורה ומצוות, די לו, והוא מסתפק בזה. לאלו אנשים לא אמרה אסתר כנוס, אלא רק לאלו הנמצאים בבחינת שושן, כלומר שהעבודה שלהם היא בבחינת הקה את שיניו.
מדובר על כל אדם ואדם. מה זאת אומרת, אלו שנמצאים בשושן ואלו שלא נמצאים. אדם עובר כל מיני מדרגות. ודאי שכולם צריכים להגיע לרום המעלות. כל אחד צריך לממש את עצמו ב-100%. אז ישנם כאלו שמוכנים לזה פחות, מוכנים את זה יותר. אבל מה שרוצים להגיד, שאפילו שיש חלקים שהם לא נמצאים במצב שנקרא שושן, שיקה את שיניו, שמוכנים לכל דבר, שמסוגלים להיות הכלים הכי פנימיים של המלכות של אסתר, וכאילו צום על אסתר, כן? שיצום עליי, שיתפללו עליי. כן? כאילו לפי הפשט זה, אני לא יודע איך מפרשים דברים כאלה. כן, אבל אנחנו מבינים שכל התפילות שלנו וכל העבודה שלנו זה להרים מלכות שמיים, שהיא תהיה בגובה יותר מהכל, ויכלול את הכל בתוכה, את כל ההבחנות שקדמו לה. ולכן אנחנו צריכים קודם כל להבין שמעבודה שלנו הכללית על ההבחנות שהן נקראות שושן ואסתר, זאת אומרת ההבחנות הכי פנימיות של המלכות, אם אנחנו נעבוד עליהם, גם כל היתר ההבחנות של האדם שהם מפוזרים, לא כל כך דרוקים עדיין ומכונסים יחד לדבקות, הם גם כן מתקנים. ולכן אנחנו צריכים לא להתייאש, אלא דווקא לראות את עצמנו במקמה שאדם מסוגל בנקודה הפנימית שלו להיות קשור למטרה. על זה כבר לעבוד, זה לחבר לאחרים, ועל זה לסמוך ולזכות לתיקון. ולא חשוב שוודאי שהוא לא יודע מה ברגע הבא שיתגלה, ולא חשוב מה שחלקים שלו הם בפרס, כן, שהם לא בדיוק נמצאים במרכז המעמד שלו, אלה הכל הכל מתחבר יחד בסופו של דבר. אחרי העיקר לעבוד על החלקים הכי פנימיים, רצונות הכי פנימיים שלנו. אז באיזה צורה אנחנו צריכים לשמוע מה שאסתר שבתוכנו אומרת למרדכי שבאנו, שאנחנו צריכים לעשות מאמץ האחרון, ואז אנחנו מגיעים למבור עמוק, לפסגה המיוחדת הגבוהה, להר השם. בבקשה. באיזה צורה אנחנו נמצא את האסתר שלנו, שאומרת למרדכי שבאנו, שאנחנו צריכים לצום, להתפלל, להתחבר, ואז אנחנו נזכה לתיקון הגדול מהשמיים, להצלה. בבקשה. מה עם הבחנות האלה שבאנו אסתר? זה מלכות, כן, רצון וכו'. מה עם מרדכי? איזה זה רצון המתוקן, יחסית, כן? נו, מהר. אם אנחנו לא יכולים לאתר את ההבחנות הללו, אז בטוח שיכולים באיכשהו למשמש, כן, בהבחנות ההפוכות מהם. דבר מהפוכו. נבחין. קדימה.
לא, אין לי איזושהי תשובה ישירה לתוך מה שרב שואל. לא ממש, נראה תוך כדי הסיבוב שחברים ידברו, כל אחד יגיד משהו ונראה מה יתגבש.
מרדכי, זה רצון להשפיע.
כן, ומה שבעצם אסתר אומרת על הקטע של תקנוס את כולם ותצום, זה המלחמה הזאת נגד הגוף, הרצון של הגוף לנוח ולהתחמק מהעבודה. זאת אומרת לו, תלחם, תשקיט את היצר הזה של הגוף, ודרך זה באמת תתחבר למרדכי, לרצון שלך להשפיע.
גדלות המטרה שאדם מקבל מהסביבה, זה אותו כוח אסתר שכל הזמן נותן לו הרגשה וביטחון שהוא קרוב להשיג את המטרה, שהוא צריך לעשות עוד מאמץ.
בשביל לשמוע את אסתר אנחנו צריכים מאוד מאוד לרצות לשמוע אותה. צריכים לספק אחד לשני את הרצון הזה. להגיע למצב שהאסתר היא אסתר אמיתי, מתוך רצון לגלות.
איזשהו... הכל פנימי הזה שמושך אותנו, מחזיר אותנו לקבוצה, מחזיר אותנו לדרך, שההרגשת האמת אולי, הזאת שעוטפת את כל המצב.
אפשר גם להגיד שאסתר שבתוכנו זה הקבוצה שבתוכנו, שמחזיקה אותנו ונותנת כוחות לאותו מורדכי בכלל לעשות משהו.
מה זה נקרא שאנחנו צמים לפי המלצת אסתר? דווקא המורדכי לא יכול להגיד לצום. אסתר דווקא. בבקשה. מה פתאום שאסתר מתחילה מתוך ההסתרה הזאת שהיא נמצאת שם אחרי המלך שהיא יוצאת וקובעת. בבקשה.
נראה שכמו שחברים אמרו, האסתר הזה זה הרצון המשותף שלה, של הקבוצה עצמה. אם הקבוצה עצמה מחליטה שעכשיו זה הרגע, אז נכנסים לאיזה מצב חירום כזה, ולאט לאט המורדכי מתגלה בתוך הקבוצה.
יש משהו באסתר שהוא משביח את מורדכי בכל מה שקשור להשפיע. היא דוחפת אותו כל הזמן קדימה.
למורדכי אין מה לצמצם, אין לו כלים לקבלה, אסתר היא המלכות, אז יש מה לצמצם, אפשר לצום.
כן, נכון מאוד, מורדכי הוא חפץ חסד, אז אין לו מה לצמצם מעצמו, הוא לא רוצה שום דבר. ואסתר, כמה שהיא יפה, היא החלק היפה במלכות. אז היא מבינה, כדי להוציא באמת את היופי שלה החוצה, היא צריכה לצמצם את הכלי קבלה שלה. וזה הצום.
כי הוא חייב כוח חיצוני מהסביבה, מהחברה, נותן לו מספיק חשיבות שיכול לעשות צמצום על הכלים לקבלה שלו.
כשהגוף צם הוא מוותר על פעילות חיונית בשביל משהו יותר חשוב באותו רגע. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות מבחינה רוחנית בקבוצה.
וגם צריך לשמוע את אסתר כדי ש... תהיה בחינת למעלה מהדעת. משהו שאני לא יודע ב-100%, לא מבורר לי ב-100%. ואני הולך יחד עם דעת הקבוצה. למעלה מדעתי.
למעלה מהדעת ומתוך ההסתרה. מתוך זה שאני נמצא בהסתרה, אני בכל זאת רוצה להזדהות עם הכלים דה השפעה ואני מוכן לצמצם את הרצון שלי בשביל אפילו מתוך ההסתרה לפעול לכיוון תיקון הרצון.
נראה גם קטע מספר 23, כיסי המן אוזני המן. מתוך כתבי בעל הסולם שמעתי רש כפתת כיסי המן. על עניין שאוכלים המנטשים, היינו כיסים של המן, אמר, היות שחייב אדם להשתקר בפורים, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, לכן אוכלים כיסי המן. בכדי שנזכור שהמן לא הביא לנו יותר מהכיסים, שנקרא הכלים, ולא הפנימיות. פירוש, שרק הכלים דהמן יכולים לקבל, ולא האורות, הנקרא הפנימיות. מטעם שגדלות הכלי קבלה נמצאים ברשותו של המן, וזה אנו צריכים להוציאו ממנו. אבל להמשיך האורות, זה לא יכולים עם כלים דהמן, וזה דווקא על ידי כלים דמרדכי, שהם כלים דהשפעה. אבל על כלים דקבלה היה צמצום, וזה מבואר בהכתוב, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? וזה נקרא רצון לקבל אמיתי. לכן אמר, להביא את לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך. אבל באמת אין הכלים של המן, הנקראים כלי קבלה, לקבל שום דבר מחמת הצמצום, אלא רק רצון וחיסרון יש לו, היינו יודע מה לדרוש. לכן כתוב, ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי. וזה נקרא, הורות דאמן בכלים דמרדכי, היינו בכלים דהשפעה.
אם אנחנו נעביר את זה לרצונות שלנו, להבחנות שבנו, אמן, מרדכי, אסתר, המלך, יש לנו סך הכל כמה? ארבע, כן, דמויות, בוא נגיד, חס ושלום דמויות להגיד, אבל נגיד, כן? ארבע כוחות, ארבע הבחנות, כן? זה מרדכי, אסתר, אמן והמלך. מי עוד? סוס. אז איך אנחנו רואים אותם בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד? כן? איך אני מזהה את הכוחות האלה בי, הבחנות האלה בי, ואיך אני מסדר אותם? כל אחד מהם יש לו תפקיד מאוד מאוד מיוחד, כן? ואיך הם מסתדרים ביניהם, כדי בסך הכל להביא את הנשמה לדבקות בבורא. וכל אחד נמצא כאן במבוכה, ובתסכול, בכאלה הבחנות לא ברורות. אמן הוא מסכן, הוא לא יודע איך לממש את התפקיד שלו, הוא בטוח שהכל זה מנברא לרצון לקבל בשבילו וכו'. מרדכי הוא כל אחד כאילו קיצוני. כן? ואיך על ידי, דווקא מתוך זה שהם כולם קיצונים, זה הכל מסתדר בצורת, בהשלמה ממש יפה זה לזה. נו, בבקשה. אבל בהתחלה אדם נמצא ממש במצב שהוא מתפוצץ ממש מתוך הבחנות הללו. אין קשר ביניהם. כל אחד רוצה לשלוט, ואז יש איזה מתח מאוד, מאוד חזק. כן? אז איך אנחנו יכולים להגדיר לפי הרגשות שלנו? כן? את ההבחנות הללו, ואיך אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד לבטא את עצמו ולממש את התפקיד במלואו. בבקשה.
כן, כמו שסנקה קורא לזה, מצב דרמטי, הרבה כוחות וסיר לחץ כזה, זמן קצר, מצד אחד יש לנו את המלך, גדלות המטרה בקבוצה, מצד האחר יש לנו את האמן, כל אחד והאמן שלו, את הרצון לקבל הגדול שלנו כיחידים וכקבוצה. כמובן שאנחנו רוצים להגיע לתכונת ההשפעה, מרדכי בינינו לגלות את זה, וכל הגילוי הזה תמיד יהיה דרך ההסתרה. אסתר קה.
אמן זה רצון גדול, רצון מאוד גדול ליהנות מהשפע, מהאור, צמא. מורדכי זה רצון להשפיע. אסתר בונה יכולת, מסדרת בעצם את כל הסיטואציה, את כל המצב, עוזרת לאמן ומורדכי בעצם לבנות ביניהם יחס נכון, ובורא זה המלך, הוא כאילו מה שעומד מאחורי כל התפאורה הזאת.
חוכמת הקבלה היא חוכמה טבעית, זה לא איזה נוסחה במתמטיקה שצריך לפתור, כמו ילד שלומד ללכת, ככה אנחנו לומדים את החוכמה הזו, אנחנו נעזור אחד לשני לבנות סביבה רוחנית טובה, והתגלה בתוכנו כל ההבחנות האלה, הכל יסתדר בול במקום.
כן, כי באמת ההבחנות האלה באות לידי ביטוי רק בעבודה בתוך הקבוצה, שעד שאתה לא באמת נכנס לקבוצה נכונה ומתחיל לעבוד בה, אז באמת אתה באיזושהי מבוכה, כל ההבחנות האלה הן לא ברורות. אתה חושב שהמן זה מורדכי והכל מתבלבל, אבל בתוך הקבוצה מתבררת באמת העבודה הנכונה, ומה שמוציא את זה לפועל באמת זה החלק היפה של המלכות, אסתר המלכה, שהיא גם מייצגת את הנקבה שרוצה לקבל, ומתוך זה שיש את הרצון לקבל, העבודה הנכונה איתו באמת גורמת לכל שאר ההבחנות האלה להיות נורא ברורות.
הבעיה היא באמת שההבחנות האלה בתוך האדם מאוד מבולבלות, הוא לא יודע לזהות, זה אמן שבי, זה מורדכי, זה אסתר, והוא לא יודע כאילו כלפי מי הוא עובד, לאיזה כיוון הוא עובד. ודווקא תפקיד של אחשוורוש, שהוא מגדיל את האמן, זה כאילו כוח שלא האדם שולט בו, אלא דווקא הוא מגדיל את האמן, ואז מתוך זה מתחיל להתברר הנקודה של המורדכי, אחרת האדם לא יוכל לגלות מה זה מורדכי שבו.
זה כמו תמונה דו-ממדית שאנחנו רואים אותה כל אחד מהזווית שלו, וכשהמצלמה זזה אז פתאום רואים עוד ממדים, רואים את התמונה בכללות, ומה שמזיז את המצלמה זה החיבור בינינו פה בסיריה.
איך עוזר כל הבחן אחד לגלות את הבחן השני? מתגלה מורדכי יותר, כן, עושה טובה למלך. אחר כך המלך מתוך זה מעלה את המן, על ידי זה שמעלים את המן מתגלה הכוונה שבו, כן, על מנת לקבל ברורה על כל הכלים, להרוג את היהודים שמורדכי מסמל אותם, כן, על ידי זה שמתגלה הכוונה שקודם לא הייתה ברורה, כוונת הכלים דקבלה, על מנת לקבל, לשלוט על כל המלכות, אז מתחילים לעבוד לנתק את הכוונה על מנת לקבל מהמן, כן? שזה ממש לתלות את הכוונה הזאת, כן, וכלים של אמן אנחנו משאירים, כמו שכתוב כאן, שזה כיסא אמן, אוזני אמן, כן? למה זה נקרא אוזני, דרגת הבינה, כן? וכך אנחנו מבררים את הכלים, תשתדלו, יש לנו זמן עוד לדבר על זה או להמשיך? אין בעיה, טוב, אז בוא בצורה כזאת אנחנו נראה איך כל שלב, מושך או בונה את השלב הבא עד שאנחנו מגיעים לתיקון. שקודם לא מובן לנו כוונות של כלים דהשפעה, כוונות של כלים דקבלה, עד כמה שהם מנוגדים, עד כמה אנחנו צריכים לעשות הבדל, separation זה?
הפרדה.
הפרדה בין הרצון וכוונה, גם בכלים דהשפעה, גם בכלים דקבלה. ולקחת מה שצריכים מהמן ומה שצריכים מהמורדכי וכן הלאה. והאסתר היא נראית לנו כאן כחכמה מכולם, כי זה כללות המלכות, שיש לה קשר עם הבורא, אבל קשר עם הבורא בהסתרה. שהבורא ואסתר הם נמצאים יחד. אחשוורוש. עכשיו, למה דווקא אחשוורוש כאן מלך העולם? כן, הוא איזה מלך הגויים. כן, הוא מסמל לנו מלכות, מלכות זה אסתר, אבל מלך זה, הוא מסמל לנו. איך זה קורה? בבקשה, בואו נראה כל הבחנה והבחנה, איך שהיא נפרדת בתוכה, מתחלקת בתוכה לכמה, לפחות לרצון וכוונה, ואיך הם צריכים קומבינשן, איך להגיד? להשתלב. איך הם צריכים להשתלב אלו עם אלה, רצונות וכוונות מכולם, ובסופו של דבר שזה יהיה מלכות שלמה שהיא תתקן עד הפורים. בבקשה.
מה שיפה זה שבעצם כל המערכת הזאת צריכה לעבוד בסנכרון. זה לא שכל חלק וחלק הוא עושה את הצד שלו. זאת אומרת, האסתר, המורדכי עם כל תכונת החסדים שבו, המן עם כל תכונת הקבלה שבו, כולם צריכים בעצם להיות במצב אחד משותף. זה תהליך שכולם עוברים ביחד עד לסיום המגילה.
כן, נגיד כמו שנאמר קודם, המן נותן את הכלים, נותן את החיסרון, נותן את הרצון, אבל גם יש לו כוונה על מנת לקבל שבה אסור להשתמש, ואת הכוונה אנחנו צריכים לקחת דווקא ממורדכי, שהוא כוונה על מנת להשפיע. אז נגיד זה שילוב אחד.
לא יודע למה זה דווקא עולה, שדווקא מההערה, דווקא מהכוח של קצת של מורדכי, אז מתגלים עוד יותר, עוד יותר כלים. המלך נותן את כל כאילו את כל המלכות לאמן, מראה לנו כלי יותר גדול כדי שיוכל למלות אותו ביותר שפע.
אסתר היא בונה במורדכי את הרצון, את הכוונת ההשפעה, ומתוך הכוונה הזאת הוא מקבל הזדהות מאוד, מאוד גדולה עם הכלים דקבלה, עם הרצון שלהם להתמלות באור, עם הוא גם מרגיש את הבורא, את הכוח שלו, את המילוי, את השפע שלו, ומצד שני הוא מרגיש את העצמה של הכלים דקבלה להתמלות.
במערכת אינטגרלית כל חלק תלוי אחד בשני, וכל החלקים מגדירים את כל חלק מסוים. זה ככה גם כן בינינו, זה יפה, ככה בשביל לדעת מי אני, בשביל לברר מי זה ההבחנה הזאת שנקראת ליאור לצורך העניין, אז אני חייב לשים את עצמי בדיוק במקום הנכון במערכת הכללית. אז ככה לפי אותו משקל כל הבחנה מהבחנות עוזרת לגלות את ההבחנה האחרת.
כן, ואנחנו יודעים שיש רק אור וכלי, ובכל הבחנה יש באמת את השילוב הזה בין אור לכלי, והשילוב היפה הזה ביניהם ממלא ומקבל מהשני. הם ממש משלימות אחת השנייה. למורדכי למשל יש כלי קטן אבל אור גדול, לאסתר יש כלי גדול ואור קטן, והם ככה משלימות אחת את השנייה.
קטע מספר 18 מתוך מדרש רבה אסתר, פרשה ו' פסקה ב'. איש יהודי היה בשושן הבירה. למה נקרא שמו יהודי והלא ימיני הוא? לפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כנגד כל באי עולם. ולפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, נקרא יהודי. לומר, יהודי יחידי. ויש אומרים שהיה שקול כאברהם בדורו. מה אברהם אבינו מסר את עצמו לתוך כבשן האש, והחזיר והכיר לבריאות גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אף מרדכי בימיו הכירו הבריאות גדלותו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. ויחד שמו של הקדוש ברוך הוא וקידשו, ולפיכך נקרא יהודי, שכתוב איש יהודי. אל תקרא יהודי, אלא יחידי.
חוץ מזה, איך הוא נקרא גם כן? ימיני. כן? זאת אומרת, זה תכונת החסד הנקייה, נבדלת, כמו שהיה באברהם, גם במרדכי. מסמל לנו תכונת החסד. לכן, מצד אחד, חולשה, שזקוק לתמיכה וזקוק לצד השני, כן? אבל ממנה מתחילים. כן. ואם כך שאלה, למה דווקא התיקון הוא מתחיל מתכונה כזאת שלא מסוגלת לכלום, שהיא מתבררת מתוך חולשה, מתוך זה ששום דבר לא יכול לעשות, אלא רואה שהתיקון הוא בייחוד, אבל בעצמו לא יכול לממש. שתכונת החסד היא תחילת התיקון. איך היא יכולה אז להזמין המשך אחריה, אם היא לא מסוגלת לפעול בתוך הרצון הכללי? כאילו לא בנויה לשום דבר. אלה שהבורא שולח איזה אמצעי, שזה נגיד בגדן וטרש, כן? שאז כנגד התכונה הזאת של חסד מתגלים ההפרעות, ולכן כבר בא הכוח העליון ומברר, נותן כבר התקדמות לתכונת מרדכי. מה עוד? 19, בבקשה.
קטע מספר 19, מתוך שפת אמת, שמות לפורים. כשבני ישראל נעשים אגודה אחת, אין לעמלק שליטה בהם, רק ברפידים. ולכן אלשין המן, עם אחד מפוזר ומפורד, שכל כוח שלהם האחדות. ועתה הם בפירוד. והאמת כן היה, על ידי החטאים, נתעורר כוח עמלק, ואינו מניח להם להתאחד. ולכן נאמר, כנוס כל היהודים, להיקהל ולעמוד על נפשם. הכל על ידי הכינוס והקהילה. ומרדכי הצדיק איחה אותם, ונתאחדו על ידו, כי היה לו כוח האחדות. לכן נקרא יחידי, כלל כל היהודים. ובכן, בכל פורים מתעורר כוח האחדות, ועל שם זה קבעו המצוות קריאה בציבור, בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, שבזמן הבית היו מתאחדים ממש במקום אחד, ועתה, בגלות, התאספו את כל מקום ומקום, בכוח מצוות אלו, משלוח מנות, ומתנות לאביונים, הכל בעבור האחדות. וכן אומרים, בירותם יחד תחלת מרדכי, בכוח האחדות.
אתמול דיברנו גם כן, מה זה נקרא מצווה. כן, למה מצווה עלינו שמחה, איך יכול להיות שמתגלים כל כך דברים גדולים, תיקונים גדולים, מצב שאין יותר ממנו, וודאי שאנחנו צריכים להיות בשמחה. אז למה זה מגיע לנו כמצווה? כי מצוות התורה, הכוונה שאנחנו מכינים את עצמנו לתיקון, והוא בא מלמעלה, על ידי התפילה שלנו. ולכן יש כאן ציווי להגיע לבירור, כזה שאנחנו מעלים את המן על כל פעולת התיקון לבורא, והבורא הוא המברר סופית ומסדר את התיקון בעצמו. ואז גם כן מתלבש בו. לכן זה נקרא מצווה. שסוף הפעולה נמצאת בו. עלינו רק להכין את החסרונות. והעבודה הזאת כלפי הבורא שאנחנו צריכים לעשות מצדנו, זה נקרא מצווה. לכן כל התיקונים הם על ידי תורה ומצוות. תורה זה מאור המחזיר למוטב, מתוך זה אנחנו מבררים את הדברים, מעלים כבר בקשה לתיקון ומגיע התיקון. סך כל פעולות האלה הן נקראות תורה ומצוות. כדאי ככה לחשוב על זה. הלאה.
קטע מספר 24, עד דלא ידע.
כן, כן.
עד דלא ידע, יש ג' בחינות. א', דלא ידע הבחן בארור לברוך. היינו, שעוד לא נקבע הידיעה, שהרצון לקבל נקרא המן, והרצון להשפיע נקרא מרדכי הצדיק. אלא אפילו כשעוסק על מנת לקבל, נחשב אצלו שהוא צדיק.
זאת אומרת, עדיין אין לו הבחנות אמיתיות.
ב', שכבר נקבע אצלו הידיעה שקבלה נקרא אמן, והשפעה נקרא צדיק.
אבל זה רק ידיעה.
ג', בגמר התיקון, הנקרא בחינת מאוד, שהסם יהיה מלאך הקדוש, היינו שהקבלה כבר קיבלה תיקון על מנת להשפיע, אם כן, אין כבר הבחנה מקבלה להשפעה, היות שהקבלה כבר נכנסה כולה בעל מנת להשפיע. וזה חייב אדם לבסומי, היות שכל המועדים בטלים חוץ מפורים. משום שהוא עניין של גמר התיקון. לכן צריכים לרמז על גמר התיקון, שעניין לבסומי הוא נקרא המתקה, שכל הרע כבר נמתק. מה שאין כן, הלא ידע דבחינה א', עדיין אין המתקה.
אבל מה אנחנו עושים עם כוונות על מנת לקבל? אני רוצה להרוס את הכל, אני רוצה לגמור את הכל, אני רוצה לסדר את הכל, אני רוצה לחייב את הבורא שיעשה מה שאני רוצה, אני רוצה שכל העולם יעבוד עבורי. מה לעשות עם הכוונות? רצונות זה כאילו ברור, אנחנו אותם רצונות משתמשים גם על מנת לקבל, גם על מנת להשפיע. אבל כל הכוונות שלי בעל מנת לקבל, כל הסתרה האחרה הזאת, שמתגלה בכל 125 מדרגות, כן? חוץ מהזיווג האחרון שם על גמר התיקון, שם דווקא עושים זיווג על כל הסתרה האחרה הכללית, כן? שהיא כולה מצטברת, מצטיירת בתוך לב האבן, כן? מה עם כל זה? מה זה? מוחקים, נעלמים? איך, מה קורה עם זה? הרי זה נברא. הבורא לא ברא שום דבר מיותר. אין הדר ברוחני. למה הכוונות האלו יש להם הדר? למה הם נעלמים? האם זה נכון? או שיש להם איזה עבודה מיוחדת בתוך התיקון הכללי הגדול, הסופי? קדימה. איך משתמשים אפילו בעל מנת לקבל, בכוונה על מנת לקבל, כן? בתיקון הסופי.
אדם הוא סך הכל רצון לקבל, לא מעניין אותו באיזה צורה הוא יקבל. ומה שעכשיו נראה לו שהוא רוצה על מנת לקבל, זה ככה באשליה שלו שהוא נמצא. אלא בסוף מתקנים, והוא מקבל לתוך אותו רצון, ואין לו איזשהו חיסרון לעוד משהו.
האשליה הזאת היא ממש נחוצה לנו, בשביל לעלות מעליה. ואולי זה התפקיד שלה, ובגמר תיקון, שיורד המסך, וברור שהזמן הוא לא פקטור פה, אין זמן ברוחניות, אז זה בדיוק השימוש של הכוונה על מנת לקבל.
כן, וזה כל פעם אנחנו מתחילים עם זה כמו כל מדרגה חדשה, ממש מתחילים את זה מחדש, כל עניין הכוונות. וכל פעם אנחנו מגלים את הקלקול החדש, שזה קלקול שקיים בנו, פשוט עכשיו במדרגה הנוכחית אין לנו כלים לזהות אותו.
מה לעשות עם הכוונה על מנת לקבל? צריך גם בא איכשהו להשתמש לכיוון התיקון. כי סך הכל היא עוזרת לנו להגדיל את הרצון כל הזמן. אם לא היה רצון לקבל, אם לא היה כוונה על מנת לקבל, האדם לא היה זז. לא היה מתקדם לשום כיוון.
כן, אבל זה כמו איזה משחק כזה, זה כמו איזה מיראז' כזה, מתגלה איזשהו רצון, מנסה למלות, רואה, אופס, אי אפשר, ועובר הלאה, ועובר הלאה, ועובר הלאה. וכנראה שזה איזה למידה כזו, כזה קשה עורף, לא לומד מהרצונות הקטנים, ומתגלים יותר ויותר ויותר רצונות, יוצר באיזשהו מקום כל המערכת לצמצם, ולהתחיל לעבוד עם מסך, ואז באמת לקבל את הכלי קבלה האמיתי.
הכוונה האמת לקבל היא כל הזמן נשארת, לא משנה מה אנחנו עושים, היא תמיד נמצאת שם איפשהו והיא מייסרת אותנו. היא כל הזמן בונה כאב כזה שהוא הולך וגודל וגודל וגודל, ולא משנה מה אנחנו מתקנים, שם, זה תמיד נמצא שם. משהו שהולך וזה לא של הרגש כזאת שבסוף תתפרץ.
הבורא מתגלה בפער בין הכוונה על מנת לקבל, הכוונה על מנת להשפיע. בגמר התיקון דווקא היא, הכוונה על מנת לקבל נמצאת, ובעוצמה הכי גדולה של הפער בין השניים, ככה מתוח כמו גומי עד הסוף, ודווקא בפער הזה הבורא מתגלה.
כן, בגלל שהרצון לקבל באמת עוטף את כל החיים שלנו, אז אפשר לראות את זה גם באמת מעולם הגשמי.
תודה לצופים, אינכם מוזמנים להמשך שידורים והודעות באתר האינטרנט סביבה טובה. שתי הודעות לסיום. למה אנחנו בוחרים לחיות כמו שאנחנו חיים? מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לבוא ולגלות את סודות חוכמת הקבלה. הרצאות המבוא יתקיימו היום וב-30 במרץ בשעה 7 בערב, ב-14 סניפים ברחבי הארץ, הכניסה חופשית, לפרטים והרשמה 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. להבין את החיים על פי חוכמת הקבלה בשפה הרוסית. אנו מזמינים אתכם להרצאה מרתקת על חוכמת הקבלה בשפה הרוסית, היום ברחובות רחוב בנימין בית העולה בשעה 7 בערב, הכניסה חופשית, לפרטים חייגו 03-541-9411 או באתר kabacademy.com/israel. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום ביטחון מאיר לעולמנו, מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים. בוא ניצא לחבר